התחלתי לדבר בפעם הקודמת, גם אני מתוך הניקיונות כבר לא לגמרי בפוקוס. התחלתי לדבר קצת על החשיבות של השיטתיות, הגדרת מושגים, חשיבה אפריורית, שימת לב לקונטקסט, למשמעות הכללית יותר של הדברים, ושכל צורות ההתייחסות האלה לוקות מאוד בחסר בדרך כלל בבתי המדרש המסורתיים, הישיבתיים, שזה, כמו שאמרתי, מפתיע למדי, כי לימוד עיון הייתי מצפה שזה יהיה ממש אולי התחום הכי מתבקש ליישם בו את כל הדברים הטובים האלה, אבל איכשהו אני שוב ושוב נתקל בזה שזה לא, שבדרך כלל זה לא באמת קורה. אז אני רוצה קצת לקחת כמה דוגמאות כדי להמחיש, כי קשה לדבר באופן כללי על כל הדברים שאמרתי כאן, אולי אני רק עוד פעם, רק את ראשי הפרקים. א', הגדרת מושגים, ב', ניתוח אפריורי של מה הייתי אומר לפני שאני ניגש או רואה את הסוגיה, ג', שימת לב לקונטקסט, זאת אומרת, לראות אם הגעתי לאיזושהי מסקנה, מה בעצם המשמעות הכללית יותר שלה. זאת אומרת, בדרך כלל זה לא רק מסקנה שנוגעת לסוגיה מסוימת שבה אני עוסק, אלא יש לה איזושהי אמירה או חידוש מסוים שיש לו גם השלכות רחבות יותר, או צורת חשיבה שכדאי להמשיג אותה ולשים אליה לב. וכל הדברים האלה בעיניי קצת חסרים בלימוד הישיבתי הרגיל. ושוב אני אומר, אני מדבר גם על אנשים מבריקים ואנשים שממש יש להם חידושים מרנינים בתחום לימוד העיון, ועדיין התחושה שלי שהרבה פעמים, ברוב מוחלט של הפעמים למעשה, האלמנטים האלה, שהם אולי באמת יותר מודרניים, חסרים שם. ובלימוד יותר מודרני הדברים האלה קיימים, אבל דווקא שם חסר לי הברק, כן, של העיון הישיבתי. כן, שאתם מסתכלים נגיד על מאמר אקדמי בתלמוד. מאמר אקדמי בתלמוד בדרך כלל זה משהו יבשושי להחריד. עוסק באיזשהם ארכיאולוגיות כאלה משעממות, לא יודע, לטעמי לפחות, וגם אם הוא עושה טוב יותר, וגם כן, בדרך כלל ממש לא כמו שצריך, אבל עושה טוב יותר את הדברים שמניתי קודם, שם דווקא חסר לי התוכן, הפלפל האמיתי של העיון, לא רק המתודולוגיה הטובה שצריכה לעטוף אותו, אלא הוא עצמו, החידושים עצמם, הקושיות, התירוצים, ההבחנות. במובן הזה יש פה איזה שהם שני צדדים שכל אחד יש לו את היתרונות שלו, וחסר לי מאוד המיזוג שלהם או החיבורים שלהם. פה ושם כמובן אפשר למצוא דברים כאלה, אבל זה עדיין נדיר. אז אני רוצה, כמו שאמרתי קודם, לדבר קצת על כמה, זאת אומרת, לעסוק כאן בכמה דוגמאות. יש אולי דוגמה ראשונה, אולי היה עוד משהו, כן? גם שכל ישר לפעמים חסר. איזשהו שכל ישר שאומר, רגע, בואו נעצור שנייה אחת את כל הפלפולים ואת כל ההבנות והעקרונות וההבחנות, וזה. משהו פה, צריך לבדוק האם זה make sense. אז האם, כן, אני חושב שאולי הזכרתי, אני לא זוכר כבר, פעם שמעתי, קראתי שהרב בני לאו כתב שאחת הצרות של הדור שלנו, זה שהמנהיגים הרוחניים הם ראשי ישיבה, בדרך כלל, ולא רבנים. והוא אומר שראשי ישיבה, הבחנתי בין ראשי ישיבה ופוסקים בפעם הקודמת, זה קשור בהחלט לעניין הזה, ראשי ישיבה הם בדרך כלל אנשים עם יכולות אינטלקטואליות מרשימות, עם יכולת אנליטית מרשימה, לפעמים מקוריים, והם יודעים לבנות בניינים אינטלקטואליים מרשימים, אבל מי שעומד מולם זה תלמידי ישיבה. הם בחורים צעירים שיכולים להיות מבריקים וחכמים ומצויים בסוגיה, ובהחלט זה אתגר רציני ללמד אותם. אבל דבר אחד נדיר למצוא אצל בחורי ישיבה. שכל ישר. זאת אומרת, שכל בלבטי, נקרא לזה ככה, לא שכל ישר. שכל בלבטי. כשאתה נותן שיעור לפני בחורי ישיבה, הם מיד יתפסו איפה הוא לא עקבי, ואיפה אפשר להגיד אחרת, ולמה לא בהכרח נכון מה שאתה אומר, וזה אתגר. זאת אומרת, ללמד בחורי ישיבה זה אתגר, אתגר לא קל. אבל מעט מאוד פעמים הם יגידו, מה שאתה אומר לא make sense. זה לא עושה שכל, מה שאתה אומר. זה בדרך כלל טענות של בלבטים, מבוגרים, שהם הרבה פעמים מפספסו את חוסר העקביות או את האפשרויות השונות, הלוגיות וכדומה, אבל בשורה התחתונה הם יבינו שמשהו פה לא מחזיק מים. זאת אומרת, זה לא שכל ישר. וכאשר ראש ישיבה מתחדד מול בחורי ישיבה, אז בעצם הוא נהיה מין תיאורטיקן כזה, שיש לו נטייה לכפות את התיאוריות שלו על המציאות. וכשהוא צריך להנהיג ציבור ולקבל החלטות במישורים המעשיים, והוא מקבל אותם דרך כל מיני הבחנות תיאורטיות מנותקות, ככה זה גם נראה. ולעומת זאת, רב עוסק, כאילו מישהו שנמצא מול אנשים מבוגרים, נמצא בתוך עולם המעשה, מכיר אותו, ועובד עם שכל ישר, הרבה פעמים מקבל החלטות יותר סבירות בנסיבות המציאותיות שבהן הוא פועל, למרות ששוב פעם, גם כאן, וכתבתי על זה גם בטורים באתר, גם כאן, לדעתי, אף אחד משני הצדדים לא עושה את זה מושלם. זאת אומרת, לפוסק יש גם חסרונות בהקשר הזה כמנהיג מעשי או ציבורי. כי היכולת האנליטית וכושר הניתוח הוא מאוד חשוב גם בשביל לקבל החלטות מעשיות. זאת אומרת, ללכת ישר עם השכל האינטואיטיבי, השכל הישר הרגיל ומיד להגיע לתוצאה, זה לדעתי שיטה לא מומלצת. זה אינפוט מצוין, השכל הישר. הוא נותן לך איזושהי קריאת כיוון, זה הדבר הראשון שאותו הייתי בודק. אבל צריך לבדוק אותו. צריך לבדוק אותו ולראות האם ההבחנות מחזיקות מים, לא מחזיקות מים. ללוגיקה יש גם תפקיד, לא רק לשכל הישר. את ההחלטות הנכונות נדמה לי מקבל מי שעושה שילוב ראוי, מה שנקרא, שילוב הראוי. כן, בין השיטה של, בין השיטתיות האנליטית לבין השכל הישר, התחושה מה מתחייב ביחס למציאות שבה אנחנו עוסקים או שבה אנחנו פועלים. ובמובן הזה, אני חושב שגם פוסק, עוד פעם, פוסק, גם ראש ישיבה וגם פוסק יכולים כמובן להיות אנשים מצוינים שמאורים בשני העולמות ומשלבים אותם. אני מדבר כרגע על הטיפוס של ראש ישיבה והטיפוס של פוסק. לא כל מי שמכהן כראש ישיבה הוא טיפוס של ראש ישיבה, וכנ"ל לגבי פוסקים. אז אני אומר, אף אחד מהטיפוסים האלה נדמה לי לא מקבל החלטות נכון. וזה הרבה פעמים תחושה גם לא רק בסוגיות הלכתיות כמובן, אלא בכל מיני הקשרים, גם הקשרים אחרים. שמצד אחד יש, דיברתי על זה גם כן בעבר, אני חושב, על המודל החרדי הזה שיש מועצת גדולי התורה, חכמי התורה או מה שלא יהיה, ויש את חברי הכנסת. והפיצול הזה בין הראשים, פיצול לשני ראשים, הוא בעיניי פיצול נכון מאוד. שמצד אחד, מי שנמצא בתוך המדמנה הפוליטית, כן, בתוך חיי המעשה, אז הוא מבין מה הדברים הולכים, אומרים, הוא מכיר את השטח, הוא מבין מה אפשר לומר או לעשות ומה אי אפשר. הבן אדם שסגור בתוך חדר וזה, הוא לא מבין בכלל את המציאות לגבי העודן, לפעמים. מצד שני, לא נכון שחברי הכנסת או אלה שנמצאים עמוק בתוך עולם המעשה יקבלו את ההחלטות מתוך העמדה הזאת ששקועה כל כולה בתוך העולם הזה. יש ערך גם לניתוק, להסתכלות התיאורטית, המנותקת, המופשטת, האינטלקטואלית, כשהיא מופעלת או בוחנת את המציאות. ולכן צריכה להיות איזשהו סוג של סימביוזה בין התיאורטיקנים, כן, האקדמאים נקרא לזה ככה, הסתכלות בתוך חדר הלימוד, וההתייחסות של עולם המעשה, ואיזשהו שילוב נכון בין שניהם, אני חושב שזה מודל, זה המודל הנכון. לא לתת לזה את ההחלטה הבלעדית, ולא לתת לזה את ההחלטה הבלעדית. עכשיו עוד פעם, כשיש שני ראשים, זה כמובן מרשם לבעיות. בדרך כלל גוף צריך שיהיה מנוהל על ידי ראש אחד, ולא שני ראשים. אז איך בדיוק עושים את השילוב בין שני הראשים? אפשר לדון, לא ענייננו כרגע. מה שכן חשוב לי זה באמת לראות את היחס ביניהם. אני אולי, אני לא זוכר אם הזכרתי את זה פעם קודמת, הרבה שנים, כמקובל בבני ברק, מאוד זלזלתי בתחום של הלכה למעשה. לא התעסקתי עם זה, וזה זה משעמם, מטריד, ורק מפריע לעיון התיאורטי המופשט והנהדר שאנחנו עושים בבית המדרש. וכבר כאן הייתה תמונה, התחושה הזאת, ששני העולמות האלה לא באמת מסתדרים, לפחות לא באופן פשוט. ועכשיו אתה צריך לבחור, או להיות שם או להיות פה. אבל זה שאתה בכלל מרגיש שאתה צריך לבחור, זה בגלל שאתה מבין שיש איזשהו מתח בין שתי ההסתכלויות האלה. ובאיזשהו שלב, התבגרתי קצת, והבנתי שפסיקת הלכה למעשה זה תחום מרתק מעין כמוהו. מרתק מעין כמוהו, בגלל ששם אתה יכול לקחת את המודלים התיאורטיים, המופשטים, האנליטיים שאתה בונה, והמערכת המושגית שלך וכו', אבל להעמיד את זה במבחן של השכל הישר, של המציאות, לראות איך אני מנתח את המציאות בקטגוריות ההם, ואיך אני מגיע להחלטה לגבי המציאות הזאת. ושוב, מי שהוא לא ראש ישיבה אלא רק פוסק, הרבה פעמים פשוט יוציא החלטה מהבטן, או מהשכל הישר, וזהו. מי שראש ישיבה יוציא החלטה מנותקת, שמנותקת מהשכל הישר, החלטה שהיא תוצאה של איזושהי חשיבה מופשטת. הפוסק משמעותי, זה פוסק שיודע לחבר את שני הדברים האלה. זה, במובנים מסוימים, אני חושב שזה תמצית הפסיקה מסדר ראשון. ואתה משתמש בכל הקטגוריות התיאורטיות והאנליטיות שלך, אבל אתה נכנס לתוך עולם המעשה וצריך לגבש עמדה לגביו. ולא למצוא אותה בספרים קודמים וליישם אותה as is. זה אף פעם לא מתיישם as is. זאת אומרת, האומנות של היישום של התיאוריה ההלכתית על נסיבות נתונות, זאת אומנות בלתי רגילה. זה פשוט תחום מרתק מעין כמוהו. המציאות היא כל כך הרבה יותר מורכבת מהתיאוריה, שהתיאוריה קטנה עליה. זאת אומרת, ברור שהתיאוריה תיתן לכם כיווני חשיבה, לשים לב לנקודה כזאת, נקודה אחרת, אבל תיאוריה לבדה אף פעם לא תיתן לכם תשובה טובה למציאות. כמו ש... כן, גם אמרתי וכתבתי לא פעם, כמו שבתורת המשחקים תמיד נוהגים כל מיני כותבים פופולריים להסביר כמה היא שימושית וכמה יש לה יישומים והיא פותרת לנו המון בעיות מהחיים וכולי. קדחת בצלחת. שום יישומים ושום בטיח. תורת המשחקים זה תחום בלתי יישומי בדרך כלל. כמעט בלתי יישומי. זאת אומרת, המקומות שבהם אני יכול להשתמש בתורת המשחקים כדי למצוא פתרון לבעיה, בדרך כלל לא צריך את תורת המשחקים. מי שיש לו שכל ישר, יגיע לפתרון הזה גם בלי תורת המשחקים. לא צריך מתמטיקה גדולה בשביל זה. ולהפך, לפעמים הפתרון של תורת המשחקים הוא מנותק, הוא תיאורטי, והוא לא באמת יצליח להתמודד עם המצב המעשי. ישנם מצבים מאוד מאוד נדירים, שבהם באמת צריך עבודה מתמטית רצינית כדי להגיע לפתרון של בעיה מהחיים. זה כמעט לא קורה. אגב, אחת האכזבות הגדולות שלי בשנה רביעית בהנדסה, הלכתי לעבוד בתדירן, חצי משרה. עבדתי שם על איזה פילטר של הלוי זל, וטוב שהוא זל, כי הפילטר הזה לא היה עובד בחיים, זה ברור לי. וראיתי שאני ככה בנשמה של תיאורטיקן, אז עוד יותר מאשר היום, הייתי צעיר עוד. ואני מנסה עם זה לנסות ולייצר את הפילטר, כמובן לא היה יוצא מזה שום פילטר. זאת אומרת, הסיכוי של הפילטר לעבוד הוא אחד חלקי כמות המתמטיקה שיש בו. זאת אומרת, זה כלל האצבע הנכון, נדמה לי, או המכפלה שלהם קבועה. אם אתה רוצה שמשהו יעבוד, כמה שפחות מתמטיקה. מתמטיקה לא עובדת. מתמטיקה אנלוגית. מתמטיקה דיגיטלית זה הפטנט לעקוף את הסרבנות של המציאות על ידי דיגיטציה שלה. אבל זה דיון אחר. טוב, בכל אופן, אז גם שם יש איזשהו מתח, כן, בין ה... כמו שדיברנו על האוקימתות וכולי, כן, כמו שהתיאוריות אף פעם לא באמת מתממשות במציאות. המציאות סרבנית. אף פעם לא תצליחו לראות את התיאוריה מתממשת ומסבירה את המציאות כפי שהיא. זה פשוט לא קורה. בשביל לראות את התיאוריה במצב מציאותי צריך לייצר מעבדה מאוד מאוד מנותקת מהמציאות, שהכנו אותה בצורה מאוד מאוד מיוחדת, ואז אולי נצליח לראות שם איזשהו חוק טבע. אבל במציאות עצמה זה ערבוב של המון המון בלאגנים, חוקי הטבע נותנים לנו כיווני חשיבה, לא הרבה מעבר לזה. בסוף בסוף אתה צריך להבין, לחיות את המציאות ולהבין מה היא אומרת. וההשכלה הכללית שלך, התיאוריה, בהחלט יכולה לעזור לך, לתת לך כיווני חשיבה, לתת לך כלים איך להתמודד, אבל לא נכון להשתמש בתיאוריה בשביל לפתור את הבעיה, רק בתיאוריה, כדי לפתור את הבעיה. אז זה נכון בהרבה מאוד תחומים, וכשמתבגרים מבינים את זה כנראה. לי לפחות לקח די הרבה זמן להבין את העניין הזה. טוב, בכל אופן, אז אם אני חוזר לענייננו, אז אני רוצה להדגים,
אפשר אולי להוסיף קצת משהו קטן לניסוח שלנו רק קודם לגבי הקושי בלימוד של בחורי ישיבות, צעירים וכולי. כתוב אין אדם לומד על דברי תורה ונכשל בהם. יש איזשהו אלמנט, בגלל שאנחנו עוסקים בערכים, שמי שלא סבל מספיק, קצת הוא מדבר על הדברים בתיאוריה, זה לא הדבר עצמו. לכן זה הקושי גם כן.
גם שם אתה צודק, אבל צודק אני חושב חלקית. יש, ראיתי פעם סיפור, אולי של דוקטור חנה קטן, אני לא זוכר, נדמה לי שזה היה ממנה, אני כבר לא בטוח, על אישה שבאה ללדת, אישה חרדית, שבאה ללדת בבית חולים, והיא לא הסכימה לקחת אפידורל. כי אבא שלה, שהוא היה פוסק מאוד ידוע, היא לא אמרה מי זה, אבל היה פוסק מאוד חרדי מאוד ידוע, הוא אוסר אפידורל בעצב תלדי בנים, צריך, לא יודע איך פוסק מגיע למסקנה המוזרה הזאת, אבל הוא אוסר לקחת אפידורל, והבת מצייתת לפסקים של האבא, ולא הסכימה לקחת אפידורל, עכשיו היא סבלה שם סבל נוראי. והרופאה, נדמה לי שזה היה דוקטור חנה קטן, ניסתה לשכנע אותה שבכל זאת תיקח, זה בסדר גמור, אין בזה שום איסור, הכל בסדר, יש רבנים בבית חולים, אפשר גם להתייעץ איתם. לא, בשום אופן לא. אומר, טוב, אז בואי נקרא לאבא שלך. אז קראו לאבא שלה, אבא שלה הגיע לשם והתיר לה. ואז הלקח שם היה, ועוד פעם, אני לא זוכר בדיוק מי היה הסיפור ומי כתב את זה, אבל הלקח היה שתראו, כשהוא פגש את זה באופן בלתי אמצעי, וזה כמובן גם הייתה הבת שלו, אז הוא לא יכול היה להתנכר לסיטואציה, אז הוא התיר את זה. כשהוא ישב בבית המדרש, בחדר, היה נראה לו בעצב תלדי בנים, לא לקחת אפידורל. כן, בעצם תלדי בנים כל עוד זה את ולא אני, מה שנקרא. אז זה דוגמה יפה לעניין, אבל תשימו לב, הדוגמה הזאת היא קצת טריקית. כי יכול להיות, אם באמת היה איסור לקחת אפידורל, אבל אין כמובן, אבל אם באמת היה איסור לקחת אפידורל, אז ללכת בתור אבא שלה ולראות את הבת שלך סובלת, בהחלט יכול להביא אותך להתיר דבר שלא נכון להתיר אותו.
אבל זה טריקי הפוך על הפוך, כי זה בעצם אומר שכל פעם שיש צד לקולה, אז בן אדם שמחמיר, שזה יבוא אליו ברמה האישית, הערכית, שנוגעת בציפור נפשו, שם הוא כבר תמיד ילך לקולה.
כל פעם זאת אמירה גורפת. צריך להיזהר שזה לא יקרה.
המקרה של הפדורל זה מקרה קלאסי, כי זה מצב
כאילו
שהוא לא...
המקרה של הפדורל הוא מקרה קלאסי, בגלל שאני מניח, עוד פעם, לא מכיר את הבן אדם, לא יודע במי מדובר, אני מניח שכשהוא הגיע לשם, הייתה לו מספיק מוטיבציה כדי לבדוק מחדש את העמדה שלו, והוא הבין שהוא דיבר שטויות גם בבית המדרש.
אוקיי, זה
המוטיבציה
פרשנות,
לבדוק את
אוקיי.
זה, הייתה בגלל שהוא, הבת שלו סבלה לו מול העיניים. אבל בסוף בסוף, כשהוא בדק את זה, הוא באמת הבין שזה לא נכון, הפסק הזה, או ההוראה הזאת.
זאת אומרת, הוא הגיע למסקנה, הוא הגיע למסקנה, הוא שינה את הדעה הרציונלית שלו, כאילו בעצם, הוא הלך כאילו,
או
מצא את ה...
רציונלית או שלא רציונלית. אתה יודע, הרבה פעמים דיברתי על הקשר הגילוי והקשר הצידוק. זאת אומרת, איך אנחנו מגיעים לתיאוריה, זה יכול להיות דרכים מאוד מאוד מוזרות. זה לא אומר שהתיאוריה לא נכונה. התיאוריה בסוף צריכה להחזיק מים. אז יכול להיות שבן אדם מסוים, דיברתי על זה, על אולי בסדרה הזאת, דיברתי על הספר של גילת, פרופסור גילת, פרקים בהשתלשלות ההלכה, ששם הייתה ביקורת מאוד קשה כשהספר הזה יצא, כי הוא בעצם מראה שההלכה מתפתחת כתגובה למציאות, רחמנא ליצלן. זה רעש נורא גדול, והוא ישיבה בוחר לשעבר, חברונר, כן, כבר נפטר, אבל היה בוגר ישיבת חברון ונהיה פרופסור לתלמוד בבר אילן. ואז כמובן ברגע שהיו הביקורות האלה מיד קניתי את הספר, כי הבנתי שזה מעניין, אז, ואז כשהתחלתי לקרוא את הספר, אז ראיתי שזה ממש לא כצעקתה. דוגמה אחת שאני זוכר, הוא דיבר על שביעית בזמן הזה דרבנן. והוא אמר שאחרי החורבן, כשראו את המצוקות וזה, ושביעית זה בעיה, כי אתה מפקיר את השדה וכולי, אז החליטו שביעית בזמן הזה דרבנן, ולכן אפשר להקל כל מיני הקלות. אבל כשמסתכלים טוב טוב, הוא הראה, אגב, במחקר תלמודי, הוא הראה שהשכבות הקדומות יותר של התלמוד, כן, הסוגיות הקדומות יותר של התלמוד, לא מופיע בהם ששביעית בזמן הזה דרבנן, זה מופיע רק בשכבות המאוחרות, שהוא זיהה אותם פחות או יותר עם החורבן. עכשיו, אבל כשקוראים את זה, יש שם הבדל שהוא ניואנס דק, אבל הוא מאוד מאוד חשוב, לענייננו ובכלל. הוא לא אמר בשום מקום שחכמים הקלו בגלל המצוקה. לא כתוב בשום מקום בספר הזה, וקראתי אותו. מה שהוא כותב שם, זה שהמצוקה הייתה טריגר כדי לבדוק שוב פעם את האפשרויות להקל. ואחרי שהם בדקו, הם הגיעו למסקנה שיש אפשרות להקל. זאת אומרת, הם לא הקלו כדי, בגלל המצוקה, אלא המצוקה הייתה טריגר שגרם להם לבדוק מחדש את העמדה שלהם, אפרופו כן אותו פוסק והבת שלו. הבת יכול להיות, אני רוצה לקוות לפחות, שהיא לא, שהוא באמת עבר על ההלכה לשיטתו רק בגלל שהוא רצה לעשות פרוטקציה לבת שלו. אלא הבת שלו, המצוקה של הבת שלו הייתה טריגר שגרם לו לבדוק מחדש את העמדה שלו, ואז הוא באמת הבין שהוא דיבר שטויות, או שאפשר להקל, אתם יודעים מה אני מדבר בצורה יותר מתונה, שאפשר להקל. ואת הטענה, בזה עד הפך תאכל לחם מחפפים יותר. זה ידוע, פוסקים חרדים.
כן, אבל זה ממש טריק, אני חושב שכל, אני יודע שלהגיד לרב משהו פסיכולוגי זה היום ונורא, אבל כל פסיכולוגיה אני חושב שהיה מסתכל על ההטייה הזו, היה לו ברור שזה מגיע ממצב נפשי אחר, תודעתי אחר, שגרם לבן אדם לשנות את דעתו.
ולכן הפסיכולוגיה טועה, זאת אומרת.
למה הייתה לצאת מנקודת הנחה?
הפסיכולוג מחפש את המטבע מתחת לפנס. הוא יש לו פנס, ועם הפנס הזה הוא מסתכל על הכל. אבל זה שטויות כמובן. זה שטויות במובן הזה, לא שטויות שזה לא קורה אף פעם. זה שטויות שזאת הפרשנות האוטומטית שלו לכל מציאות מהסוג הזה. זה יכול לקרות כמובן.
באופן קטגורי, להגיד את זה באופן קטגורי.
זה לא נכון שסיטואציה כזאת היא בהכרח מבטאת חוסר יושר. ממש לא נכון. זאת הטיה פסיכולוגית של הפסיכולוג. בגלל שבן אדם יכולים להיות כל מיני טריגרים שבסופו של דבר גורמים לבן אדם לבחון את הדברים, ואז הוא מגיע למסקנה אחרת כי הוא בחן. הטריגר בלעדיו אולי הוא לא היה בוחן, אבל אחרי שהוא בחן, הוא בחן ביושר, והוא הגיע למסקנה הזאת. זה דברים שקורים לא מעט. כשחכמים הקלו, מקילים במצבים קשים. אז הזכרתי את זה, כן? רפורמים משתמשים במצוקה בתור טיעון הלכתי. זאת אומרת, אם המצב הוא קשה, לכן צריך להקל. זה בדיוק מה שמבחין בין פוסק שמחויב להלכה לבין רפורמים. פוסק שמחויב להלכה, המצוקה מבחינתו היא טריגר. עכשיו אני צריך לבדוק האם יש דרך הלכתית להקל. אבל אני לא יכול להשתמש במצוקה בתור סיבה להקל.
אז מזכיר לי את מה שהרב דיבר פעם על פסיקה בשואה. שאי אפשר לדון, להתבונן על פסיקה בשואה בעיניים שלנו, כי המציאות הייתה, היא
זה, שונה. זה החלק הקודם שדיברתי, לא החלק העכשווי. כן, החלק הקודם שדיברתי. שצריך להיות לחוות כן. את המציאות באופן בלתי אמצעי, כדי שתוכל כן. לפסוק הלכה.
אז אולי, אולי לשם חתרתי בדוגמה של הרב שהביאו אותו לראות את הבת שלו, זאת אומרת שהוא חווה, הוא חווה את ה, הוא חווה את המציאות, הוא חווה את הזה, הוא מנותק מכל דבר.
באופן עקרוני הוא אמור לחזור חזרה למקורות ולבדוק האם באמת זה יכול להחזיק מים היתר כזה.
או שבעצם
פסיקה לא טיעון להקל.
אני מבין, אבל אולי פסיקה צריכה להיות עם חוות דעת מומחה בעניין הזה, מה הסבל, זאת אומרת, כמו שמקובל במשפט.
זה מצוין, אין שום בעיה. אבל חוות דעת של מומחה גם היא לא מספיקה. כי חוות דעת של מומחה זה לא לחוות את העניין בעצמך. חוות דעת של מומחה, אתה יודע את המידע. אתה יכול לדעת את המידע גם בלי מומחה. מה הבת שלך אומרת לך שהיא סובלת? אתה צריך מומחה בשביל לדעת שהאישה סובלת. לא צריך שזה מומחה.
לא הספיק לו טלפון מחן הקטן.
עד כמה אתה חי את הסבל הזה.
אני אומר, לא הספיק לו טלפון מחן הקטן, הוא היה צריך לראות את זה בעיניים.
כן, אבל אני אומר,
למה? הדיון הזה יוצא מנקודת הנחה שהוא באופן גורף אמר שלא להשתמש באפידורל, יכול להיות שהוא אמר את זה באופן לא גורף, בהינתן סיבות מסוימות, אפשר להקל.
כיוון שלא הזכרתי את שמו של הפוסק, אני גם לא יודע אותו, אז מה זה משנה? אני מביא
לא, אבל אתם יצאת מנקודת הנחה שרק כשהוא הגיע לשם והוא ראה את הסבל, הוא נכנס, הייתה לו נגיעות רגשיות וכו' וכו', אז הוא הלך ובחן את זה שוב.
זה כדי להדגים נקודה. מה זה משנה עכשיו, מה באמת היה שם? אם הייתי אומר את זה על פוסק מסוים ומוציא עליו שם רע, אז היינו צריכים לחפש אפשרויות להצדיק אותו, ללמד עליו זכות. אבל אני מביא הדגמה של מקרה, ואני מנסה להראות דרך המקרה הזה נקודה. לא אכפת לי כרגע מה באמת היה שם. זה לא חשוב לענייננו. אז הטענה שזה מסוכן לשני הכיוונים. זאת אומרת, מצד אחד, אתה צריך להכיר את המציאות מבפנים ולחוות אותה כדי לפסוק הלכה לגביה. מצד שני, יותר מדי להיות מושפע מהחוויה הבלתי אמצעית הזאת, גם זה בעייתי. אתה צריך גם את הריחוק האינטלקטואלי, התיאורטי, וגם את ההיכרות מבפנים. הזכרתי, אני חושב, לא יודע אם פה, אני כבר לא זוכר מה אמרתי איפה, היה ויכוח בין ראשוני האנתרופולוגיה המדעית. על, מה שכן אמרתי זה בסדרה הזאת, על איך נכון לחקור, לא יודע מה, שבט כלשהו, שבט ילידי כלשהו, רוצים לחקור את האנתרופולוגיה של השבט הזה. אז יש אסכולה שאומרת, צריך לחיות בתוך השבט הזה, כדי להבין מבפנים מה הם חשים, איך הם חווים את המציאות. ואסכולה אחרת אומרת, מה פתאום, זה רק יתה אותך. אתה צריך לשבת על הר גבוה, לצפות עליהם מלמעלה ולתעד את העובדות, לסכם את הנתונים, לעשות סטטיסטיקות ולעבוד בצורה קרה ומנותקת. והאמת היא כנראה שצריך את שילוב של שתי זוויות המבט. אף אחת מהן לחוד לא טובה. זה שתי זוויות המבט. זה נכון כמעט לכל תחום בחיים. צריך את התיאוריה, גם את השכל הישר או את החיבור הבלתי אמצעי, והאומנות הגדולה זה איך להיות, לא להיות בצד הזה ולא בצד הזה, אלא לעשות שילוב ראוי בין שתי ההסתכלויות האלה.
הרב, הרב, אם אנתרופולוג שלא שמע על אלוקים, מישהו שלא שמע על כל הקונספציה המוזרה הזו של אלוקות, שבראה את הפיזיקה, הוא לא שמע על זה. הוא בא, יושב לו על הר גבוה, מסתכל על עם ישראל, מסתכל עלינו, מסתכל על הרב, מסתכל על כל ה... כל אדם דתי, ואומר, זה מתן פעולות מוזרות, כל מיני מגיות מופרשות שהם עושים, הרי ברור שהוא לא היה מצליח להבין שום דבר. ממש, זה היה נראה לו מזרחן, אם אנחנו נסתכל על...
אתה לוקח את זה לקיצוניות. אתה לוקח את זה לקיצוניות, כי ברור שהוא אחרי זה יתשאל אותנו ויגיד לנו, תגידו למה אתם עושים את זה. אבל לתשאל אותנו זה עדיין לשבת על ההר, ברמה העקרונית. אני מדבר על להשתתף איתנו, לבוא למניין, בסוכות ולנענע לולב יחד איתנו. לא לשאול אותנו למה אתם מנענים לולב. זה עדיין העמדה של החוקר המרוחה.
אדם שלא התפלל מימיו, או לא חש איזשהו קשר, שיש לו איזשהו יחס לתפילה, או ליחס לאלוקות, אז הוא יסבירו לתפילה, אנחנו מלמילים ומנסים לשנות מציאות. הוא יבין את זה, הוא יתעד את זה, אבל הוא לא יבין כלום.
לא, זה אני מסכים. לכן אני אומר, החוויה הבלתי אמצעית מאוד חשובה. אבל האנטיתזה זה לא לשבת על ההר ואפילו לא להבין למה אני מנענע לולב. האנטיתזה זה להבין בראש, אבל לא לחוות בצורה בלתי אמצעית את העניין הזה.
הרב, איך אתה מסכים לחוויה רליגיוזית כזאת.
זה לא חוויה רליגיוזית בכלל, זה 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 התייחסות אינטלקטואלית גרידה.
לא משה.
אתה מדבר על לחוות את הדבר, פירושו להכיר אותו מבפנים. אבל זה, זה, אני מדבר פה על משהו אינטלקטואלי.
אוקיי, בסדר, אני חזרתי על מה שה... זה שדיבר קודם, אמר לגבי תפילה וכדומה.
לא, אותו, גם על תפילה אני אומר אותו דבר. אם אתה מבין מה התפילה, מה זה אומר, מה הפרקטיקה הזאת אומרת, מה, אתה חי את העולם הזה מבפנים, לאו דווקא בחוויה. יכול להיות לך גם חוויה, אין שום, לא פסול, אבל אני לא מדבר על זה. אז אני מדבר על, על להבין את הדברים מבפנים, להבין, במובן האינטלקטואלי. גם האינטלקט שלנו פועל בשני מודים. יש את המוד הלוגי, המדעי, המרוחק, האובייקטיבי, ויש את המוד של ההיכרות מבפנים, ההיכרות הבלתי אמצעית. ושניהם, אם תרצה בשפה הקבלית, זה האור הסובב והאור הממלא. כן, יש את האור שממלא את הכלים מבפנים, ויש את האור שסובב אותם מבחוץ. האור שסובב אותם מבחוץ זה ההסתכלות המדעית המנותקת. והממלא זה להבין את הדברים מבפנים. אבל שניהם זה אור במובן האינטלקטואלי. זאת אומרת, זה שתי צורות הסתכלות, או לפחות יכול להיות. שתי צורות הסתכלות. אוקיי?
הרב, אבל דוגמה
שהרבה...
אבל דוגמה תן דוגמה שהרב עצמו אמר, אדם שהוא אף פעם לא שמע צלילים, וילמד מוסיקולוגיה וילמד על מוצר, ויבין את כל המבנה המורכב של הסימפוניות והסונטות שלו, אבל הוא מעולם לא התרגש אפילו לא משיר אחד ולא ממוזיקה אחת. אין לו שום יכולת להיכנס לעניין, הוא ידע, הוא יהיה פרופסור למוסיקולוגיה.
לא, אבל הוא לא ידע כלום. זו דוגמה נוספת למה שאני אומר, אני מסכים לגמרי. החדר של מרי, כן, זה דוגמאות שכבר דיברתי עליהן בהקשרים אחרים.
זה לגמרי רגשי, זה לגמרי רגשי, זה לא...
לא מסכים.
זה לא...
ממש לא מסכים. לא, לא, לא רגשי. זה אינטלקטואלי. יש צד אינטלקטואלי בתפיסה של הדבר מבפנים ולא מבחוץ. יכול להיות שהרבה פעמים, כאשר אתה מסתכל על הדבר מבפנים, זה גם אולי יותר מעורר בך את המימד הרגשי, חווייתי, את החיבור ה... הנפשי או משהו כזה, אבל זה תוצאה, מבחינתי זה, זה, זה שתי צורות הסתכלות. טוב, אז זה, אני רוצה קצת להדגים בכמה סוגיות או בכמה מקומות ש, ש, שאני חושב, מרגיש ש, ש, שקיים הדבר הזה. דוגמה אחת שגם כן, את הדברים האלה כבר כתבתי גם באתר בכל מיני תורים, אבל... דוגמה אחת, למשל, אחד הדברים שממש יצא לי לדבר עם מישהו לא מזמן, על רבי יוסף אנגל. רבי יוסף אנגל יש לו כמה ספרים שעוסקים בנושאי רוחב. האם יש סייג בדאורייתא? האם יש איסורי דאורייתא שם סייג? או האם איסורי דרבנן הם איסורי חפצה? או האם תבואז, האם חולין זה, האם, סליחה, טבל, זה בעצם איסור תרומה שמעורב בחולין, או גם כל מיני חקירות כאלה, והוא מראה את הדברים האלה בכל מיני איסורים שתלויים בזמן, אם איסור גב או איסור חפצה, כל מיני חקירות כאלה שהוא מראה הרבה מאוד השלכות בכל מיני סוגיות של ההבחנה המושגית שלו, של החקירה שלו. וכל פעם שאני קורא קטע ממנו, מאוד מפריע לי שחסר אצלו ניתוח מושגי. ודווקא בסוג כזה של עיסוק, הייתי מצפה שהבן אדם יהיה מודע לחשיבות של העניין, כי זה בן אדם שכן מסתכל על הדברים בעיניים של חוקר, מסתכל על הדברים מה המשמעות הכללית יותר שלהם, לא בסוגיה ספציפית כזאת או אחרת, ועדיין התחושה שלי שתמיד, כמעט תמיד, כשאני קורא קטע של רבי יוסף אנגל, או סימן בספרים של רבי יוסף אנגל, חסר ניתוח מושגי, והניתוח המושגי הזה היה עושה שם סדר אחר. גם דוגמה אחת שהבאתי באתר לעניין הזה, הוא מדבר שם, אחד הסימנים שלו עוסק בשאלה, מה קורה כשבן אדם עובר עבירה על עצמו? האם הוא עבר שתי עבירות או רק אחת? כן, בן אדם עושה הקפת הראש. אז אם אני מקיף את הראש למישהו אחר, עברתי עבירה, בתור מקיף. הניקף, גם הוא עבר עבירה. ומה קורה כשאני מקיף את הראש לעצמי? אז האם עברתי שתי עבירות, בתור מקיף ובתור ניקף, או לא? עכשיו, על פניו זה נראה שאלה טובה, צריך לבדוק, לא יודע, שאלה מעניינת. אבל במחשבה נוספת מגלים מהר, וזה מוזר, כי אני ראיתי כבר התייחסויות לדיון הזה של שבר ספרנגל, ולא מצאתי מישהו שעושה את העבודה הזאת. העבודה המושגית הזאת, יש טור באתר שלי על העניין הזה. השאלה, מה זאת אומרת שהוא עובר גם בתור מקיף וגם בתור ניקף? כמה להבים בתורה יש על הקפת הראש? אחד. רק יש חידוש שגם המקיף עובר על הלב וגם הניקף עובר על הלב. עכשיו, אם אני גם מקיף וגם ניקף, איך אני אעבור על שני להבים? אין שני להבים, יש רק אחד. יש להב על הקפת הראש.
ואחד פעמיים.
אז מה, אני עובר פעמיים על הלב בתור מקיף ובתור ניקף? למה שאני אעבור פעמיים על הלב?
זה כאילו ש... אחד. אבל זה כאילו שהיית מקיף שני אנשים.
זה, אז אני אומר, זה יותר מסובך מזה, אני לא אכנס לפרטים של העניין הזה, אבל השאלה הזאת עצמה היא שאלה מאוד לא פשוטה. והתשובה אליה היא תשובה די טריקית. התשובה שאני לפחות הצלחתי לחשוב עליה. שאלה מאוד לא פשוטה. והיא כל כך מתבקשת, ואני לא יודע, אולי יש, אבל אני לא זוכר שראיתי מישהו ששואל את השאלה הבסיסית הזאת, שאלה מושגית. מה הכוונה לבוא על שני אלבים? מה, לבוא פעמיים על בל תקיף שאתה עושה מעשה הקפה אחד? לבוא פעמיים על בל תקיף? איך בכלל להגדיר את העבירה של המקיף ושל הניקף, ששניהם יוצאים מאותו איסור? כן, קצת דומה לריבית. יש גם על האיסור, גם על המלווה וגם על הלווה. אתה צריך להבין איך בדיוק מוגדר איסור כזה שיש לו שני אנשים שעוברים עליו, וזה איסור אחד. ואז אפשר אולי לנסות ולשאול, מה קורה כשהבן אדם עושה את זה, כשהוא עושה את זה על עצמו, כן?
בהנחה שהיה שני איסורים מפורשים, גם על מקיף וגם מי שמבצע ועל הניקף, אז כן היה מקום לשאלה?
לא היה מקום לשאלה, אז התשובה הייתה ברורה, שהיו שניים. יש שם מקום לצד הזה, רק לצד הזה. אז ברור שעברתי שני איסורים.
מה הגדר של האיסור עצמו, לא של הפלפולים אחר כך שכבר עושים, יוצא מזה שאתה עובר על האיסור, מה הגדר עצמו של האיסור?
אמרתי, בדיוק זה מה שאמרתי. מעבר לשאלה, איך אתה מבין את השאלה של יוסף אנגל, מה הכוונה שאני עובר על שני איסורים?
שמישהו ישתיק פה, כי
האיסורים
שונים כזה כפול.
איך מבינים את איסור מקיף עצמו? מה זה אומר שגם המקיף וגם הניקף עוברים עליו? מה האיסור? זה שני איסורים שונים תחת אותה כותרת? או שאולי כשהמקיף מקיף מישהו, אז איסור הניקפות נזקף לחובתו של המקיף. אבל עדיין יש רק איסור להיות ניקף. אין איסור להיות מקיף. אבל כשהמקיף מקיף אותו, אז האיסור להיות ניקף נזקף לחובתו של המקיף. בסדר? אז לא משנה, אני רק מעלה פה אפשרויות כדי שתראו שהדבר הזה טעון ברור מושגי לפני שבכלל מתחילים לעסוק בסוגיה. עכשיו, איכשהו שאני, המקומות שבהם אני ראיתי שעוסקים בזה, לא רק יוסף אנגל, אחרים שעוסקים גם בדברים שהוא כותב, לא, זה עוברים ישר לשאלה שלו. והם מביאים מקורות מפה, מקורות משם. עכשיו, נדמה לי שאתם תראו גם בטור, אני כבר לא זוכר, זה היה מזמן, אבל נדמה לי ששם גם הבאתי את המקורות שיוסף אנגל מביא, והראיתי שאחרי שעושים את הניתוח, רואים שהמקורות האלה הם בכלל שונים, לא נכון להשוות אחד לשני. זה לא אותו עיקרון פה ושם. ולכן הקושיות הן לא קושיות, התירוצים הם לא תירוצים, חלק מהם. כי הניתוח המושגי פתאום אומר לך, רגע, יש פה כמה סוגי מקרים, האם זה מקרה מסוג א', זה מקרה מסוג ב', במקרה כזה יש מקום לשני איסורים, במקרה כזה יש שאלה, במקרה כזה אין מקום בכלל, תלוי למה הכוונה, איך מוגדרים האיסורים. זה, הניתוח הזה הוא יש לו כמובן השלכות ישירות גם לדיון שבא אחריו. לא סתם עושים אותו כי הוא חשוב שלעצמו, יש לו השלכות. כל העיון שאנחנו עושים אחרי זה נראה אחרת, יותר בהיר, יותר מסודר וגם שונה במסקנותיו. אז לכן זאת דוגמה אחת שאני נזכר.
זה מה שרב חיים בריסק עושה בעצם, זה לא, כמה זה שונה מזה?
מה?
זה מה שרב חיים בריסק עושה, כאילו.
לא, לדעתי לא. לדעתי לא. רב חיים בריסק מעלה שתי אפשרויות להבין עיקרון הלכתי כלשהו, אבל אין אצלו ניתוח מושגי. המושגים כשלעצמם, חוץ מאשר ההבחנה שבה הוא עוסק, האם זה דין בגברא או דין בחפצה, אפשר לקרוא לזה ניתוח מושגי. אבל את המושגים שבהם הוא משתמש, אני לא חושב שאתם תמצאו שמה הגדרות טובות למושגים שבהם הוא משתמש. הזכרתי זה בשיעור הקודם, שאפילו רב חיים, שהוא לכאורה אבי החשיבה המושגית המודרנית, הלמדנית, גם שם לדעתי אין, כי זה, רב חיים זה התשתית שכל עולם הישיבות יושב עליה. ואם אני אומר שזה חסר בעולם הישיבות, זה היה חסר גם אצל רב חיים. זה לא בגלל שהם לא עושים את רב חיים טוב, הם עושים את רב חיים מצוין, יותר טוב ממנו עצמו. זאת אומרת, רב חיים בתור ממציא השיטה, הוא המציא אותה, אבל אלה שבאו אחריו כבר עושים את זה יותר טוב ממנו. ואתה זה, יש שם, זה לא ניתוח מושגי. דוגמה נוספת.
אני חושב שהבחנה, כמו שהרב אומר, זה די אפשר, לא משהו נדיר בישיבות, ניתוח כזו הבחנה, שמטפלת ככה בבעיה.
אני חושב שכן. עוד שזה נראה מאוד דומה לחקירות שעושים בלמדנות הישיבתית, זה לא. זה לא, יש שם משהו שהוא צעד אחד הלאה. מהלמדות הישיבתית ישר
הרב יכול להדגים? הרב יכול להדגים את זה? להדגים מה הכוונה, הרב יכול להדגים מה הכוונה שחסר ניתוח מושגי בחקירה של רב חיים?
דוגמה של רב יוסף אנגל עם המקיף וניקף למשל. דוגמה אחרת, דיברתי פה בסדרה אחרת בעבר.
אנחנו למדנו בבקמה השנה, אז אנחנו שואלים מה הגדר של חיוב של שור, אז אתה ישר מתחיל, אתה מגיע לאחריות ושמירה וכו' וכו'. אבל שאלו על הגדר הבסיסי, כאילו, אני לא מבין את ההבדל לבין מה שאנחנו למדנו, מה שעכשיו הרב אמר, כאילו, למה זה לא הלמדנות בעצם?
כי הלמדנות עוסקת בניסוחים שונים, אפשריים, של העיקרון שבו מדובר. אבל הגדרת המושגים כשלעצמה, אתן לכם דוגמה נוספת שהיא אולי יותר מוצלחת, עוד פעם, זה, אני יכול לתת לזה כמה שיעורים, אז אני לא אעשה את זה כאן, נתתי, היה לנו סדרה על העניין הזה, וגם באתר שלי יש על זה, וגם בסדרה על פרק הזהב שאני עשיתי השנה, יש את זה, נתתי שלושה שיעורים על מה זה כסף ומה זאת הלוואה. אוקיי? עכשיו, השיעור על מה זה כסף, גם אנשים שלומדים את פרק הזהב, עוד מה שאני ראיתי, לא עוסקים במבוא שיטתי מושגי של מה זה כסף ומה זאת הלוואה ומה זה קניין בכלל, מה זה נקרא להיות בעלים. שאלות רוחב כאלה, שאלות של מטה, לפני שאנחנו נכנסים להאם בעלות, האם המעשה הקניין מכיל את הבעלות, או שהוא רק מבטא גמירה דעת שזה מה שיוצר את הבעלות. זה חקירה ישיבתית קלאסית. מה זה בעלות? מה זה בעלות? בעלות זה אוסף של זכויות? דיברתי על חלות, כן? מה זה חלות? זה שאלה ששייכת לעולם המושגים. ואף אחד לא שואל אותה. מה זאת חלות? אף אחד לא שואל מה זאת חלות. האם יש חלוי ששתיש או אין חלוי ששתיש? זה מרגל הבפומיו של כל העולם הישיבות. אבל מה זה החלוי הזה?
בעלות רב שמעון שקופ. רב שמעון שקופ מתעסק בבעלות.
אתה שומע?
רב שמעון שקופ מתעסק בבעלות.
אוקיי.
אומר, כן יש התעסקות בבעלות, מה זה הבעלות? הוא עושה שם, כן מתעסק בהגדרה המושגית.
שמעון שקופ, באמת חביב עלי טובה בגלל זה, הוא מתקרב יותר לצורות הניתוח האלה. כן, אני מסכים. ועדיין, גם שם...
אגב, זה גם דוגמה טובה למה בעולם הישיבות מתקשים עם זה, כי הוא מגיע למסקנה שם שיש איזשהו בעלות שהיא מעבר עוד לפני התורה. יכול להיות שמתעסקים, ברגע שמתעסקים בהגדרות מושגיות בהרבה דברים, זה נותן איזשהו פט, מערר את המושג, הרי יצאו נגד...
אחד המאפיינים של השיטתיות שדיברתי קודם, זה החשיבה הפיור. מה הייתי אומר לפני שאני רואה את הסוגיה ולפני שהתורה ניתנה? מה הייתי אומר? זה...
כן, בדיוק זה, כן.
אחד המאפיינים שעליהם דיברתי, בדיוק. וגם אחרי שרב שמעון אמר את זה, הרי כולם מוציאים עליו שם רע. זאת אומרת, אתם רואים שהוא, תורת המשפטים בכלל לא מדברת על איסורים, אלא רק על קביעות עובדתיות של מי בעלים על מה. ולא לא שבאמת יש שם איסור לגזול ממון של מישהו אחר מתורת המשפטים, לא בגלל לא תגזול. כי הם לא
מוכנים לדבר
תפיסות
הלכתיות.
מה?
הרב פישר, אני חושב, הרב שלמה פישר, אני חושב.
למשל. ברור שהוא טועה, זאת אומרת, יש ראיות חד משמעיות מרב שמעון, שוודאי שרב שמעון לא התכוון לזה. אגב, רב שלמה פישר אפילו את זה לא מקבל. את קודם כל מפרש את רב שמעון באופן רזה, ואחרי זה אומר שגם זה לא סביר.
הרב,
כן.
שהגמרא מתלבטת בין תשלום על הנאה, האם זה בא על ההנאה בעצם, או על החיסרון של מישהו אחר בסוגיית של זה נהנה וזה לא חסר, האם זה כבר דוגמה של ניתוח מושגי שמופיע בגמרא?
זה דוגמה לחקירה למדנית, לא לניתוח מושגי. אני מדבר כבר שלב אחד עוד יותר מופשט.
אז הסוגיה הזאת, למשל, מה השלב המוקדם שאפשר לשאול? מה זה הנאה?
אתה שואל אותי האם התשלום הוא על ההנאה או על החיסרון. בוא נדבר על תשלום ההנאה עצמו. מה זה תשלום ההנאה? מה הפירוש לשלם על ההנאה? האם תשלום, מה ההבדל בינו לבין תשלום על נזק? מה ההבדל בינו לבין תשלום על סחורה שאתה קונה? מה הקשרים בין סוגי התשלום האלה?
אתה מדבר רק מבחינה פילוסופית או גם מבחינת, גם מבחינה תורנית, כאילו לדוגמה שאני אדבר על קנייה במשיכה, אז יש איזשהו חילוק, אני חושב, עם העניין זה שזה עובר לרשות שלך, נכון? או שזה איזשהו סוג של סמלי של קניין או של הסכמה בין שני הצדדים. אתה מדבר על דבר כזה, או שאתה מדבר על משהו יותר כאילו...
זאת חקירה למדנית קלאסית, כאלה יש הרבה.
אז זה לא על מה שאתה מדבר, אתה מדבר על משהו מעבר, על פילוסופיה, כאילו על המושגית בעצם.
יש חשיבה אנליטית בעולם הישיבות, חד משמעית יש. זה בדיוק הנקודה. ועדיין חסרה לי השיטתיות.
הניתוח הזה חייב להיות אוניברסלי, נכון?
מה?
הניתוח הזה חייב להיות אוניברסלי, גם גוי יסכים למה שאני מגדיר כטענה.
זה מה שהעיר פה קודם מישהו, יכול להיות שזה מה שמרתיע אולי תלמידי ישיבה בעניין הזה, או בחורי ישיבה.
יש להם הגבלה תיאולוגית, יש להם הגבלה תיאולוגית שמונעת מהם להגיע למרחבים האלה.
פסיכולוגית, או אני לא יודע איך שתקרא לזה, אבל...
כן, יותר נכון פסיכולוגית באמת.
בכל אופן, דוגמה אחרת למשל לעניין של שכל ישר. זה גם כן יצא לי בזמן האחרון לדבר על זה. יש אחד העקרונות שמאוד חביבים על האידיאולוגיה החרדית, זה הר"ן לגבי דינא דמלכותא בארץ ישראל. הר"ן אומר שאין דינא דמלכותא בארץ ישראל. וכן, זה ששון ושמחה לחרדים. הבעיה, זה פשוט לא נתפס. מה זאת אומרת אין דינא דמלכותא בארץ ישראל? מה עשה המלך שהיה מלך יהודי, דוד המלך? שלמה, לא יודע, כן? גדולי המלכים שהיו לנו בזמן התנ"ך, לא היה להם סמכות?
דרשה י"א בדרשות הר"ן.
אה?
דרשה י"א בדרשות הר"ן.
לא, זאת אומרת שהיה להם סמכות. אבל מי שאומר שאין דינא דמלכותא בארץ ישראל, אז אני לא מצליח להבין. איך אתה יכול להבין כפשוטו את האמירה הזאת שאין דינא דמלכותא בארץ ישראל? אז אין מקום למלך בארץ ישראל. כי בלי דינא דמלכותא גם אין מלכותא. המלך לא יכול למשול בלי שיש לו סמכות. אז וכל כך הרבה פעמים מציינים את הר"ן הזה כאילו איזה קלף מנצח, מה המזרוחניקים האלה בכלל רוצים? זה הרי שטות גמורה, אין דינא דמלכותא בארץ ישראל. אני חושב שגם אפשר להתווכח עם הר"ן הזה, אבל אפילו נגיד שאני מקבל את הר"ן הזה, מה זה אומר? עכשיו, מה זה אומר זאת שאלה טובה, לא יודע, צריך לחשוב עליה. ראיתי מאמר של הרב אריאל, בסדרה על הלכה ומודרנה, נדמה לי שהבאתי את זה, בקורס על הלכה ומודרנה. יש איזה מאמר של הרב אריאל שמנסה להסביר את הר"ן הזה, אבל קודם כל, בראש ובראשונה, באמת, אז כפשוטו זה לא יכול להיות. לא יכול להיות שאין דינא דמלכותא בארץ ישראל. לא יכול להיות שהר"ן העלה בדעתו להגיד דבר כזה. אי אפשר להגיד דבר כזה. מה הוא כן מתכוון? טוב, לדון, אפשר לחשוב לפה, אפשר לחשוב לשם, אבל זה לא יכול להיות שהוא אומר שלשלטון בארץ ישראל אין תוקף. זה פשוט מגוחך. עכשיו, אנשים מבינים
כאן
ויכולים לדון על הקמינות ומחלוקת וכן מסכימים, לא מסכימים ומה ההשלכות וכולי, אבל קודם כל שאלת, פה אני מדבר על ניתוח מושגי, אלא איזשהו שכל ישר. תפעיל את השכל הישר, זה יכול להיות? יכול להיות דבר כזה שלמלך לא תהיה סמכות? אז איך יש מלכות בישראל?
אולי למלך ישראל יש תוקף אחר גם מעבר לדין על מלכותה. זאת אומרת, תשים עליך מלך.
מה?
אולי דינא דמלכותא ושהוא מתכוון זה למלך ישראל יש תוקף נוסף מעבר לדינא דמלכותא דינא.
זה אותו דינא דמלכותא, מה זאת אומרת?
ואיזה סוף תשים עליך מלך? זה איזשהו רע שתקפה רק ל...
מ?
מאיפה באתי? תשים עליך מלך, לא נותן איזשהו עודף סמכות מעבר לשת דיני מלכותה?
אני לא חושב, לא. יכול להיות שעוד פעם, ההלכה יכולה להגיד לגביו משהו כזה או אחר. מה המקור לדין עד המלכותה? מאיפה אנחנו יודעים לדין עד המלכותה? מזה שיש מלך. בכל אופן, אז הנקודה היא אני אומר עוד פעם, אפשר להגיד את ההסבר הזה, אפשר להגיד את הסברים אחרים, אבל צריך לעסוק בזה קודם.
אתה רואה לדוגמה שדין דמלכות הזה לגבי תקף לגבי כולם, אבל אסון תשים עליך מלך, זה רק מאחיך ורק פה, יש לזה כללים אחרים, אפשר לראות שזה איזשהו מקור סמכות אחר.
לא הבנתי, אבל אחאב למשל, שהיה מלך רשע ולא מבית דוד, ולא, זה לא היה לו סמכות? הוא החשמונאים, שמלכו למרות שהם היו משבט לוי, לא היה להם סמכות? חזרה מלכות לישראל יתר.
איך אני בוחן שאלה כזאת? אני לא יודע. הוא
כותב בלכות חנוכה.
השאלה אם היה סמכות הלכתית או סמכות שבכפייה, אני לא יודע.
אבל אני מצפה שלפחות תיתן את דעתך על השאלה הזאת. וזה נחפש הסברים. יכול להיות שיש הסברים שאפילו יצילו את התפיסה החרדית, כמו מה שאתה הצעת פה. בסדר, אבל צריך לעשות את הדיון הזה. יש משהו ב... משהו שצריך להפריע, זה, עוד פעם, זה לא ניתוח מושגי, פה אני מדגים נקודה אחרת, אני מדגים את העניין של השכל הישר, יש לך איזושהי תיאוריה, הרן אמר משהו, תחשוב רגע, זה יכול להיות, זה make sense, זה, כן, השאלה של הבעלבטים, לא של התלמידי ישיבה, זה משהו פה לא הגיוני, זה לא יכול להיות, ואז צריך לבדוק, על מה הוא כן דיבר, על מה הוא לא דיבר, ואז אולי אפשר גם להשליך לגבי מצבנו כיום. דוגמה נוספת, למשל, כן, הזדקקות, זה כבר יותר קרוב לסדר שני מול סדר ראשון, אבל גם זה הרבה פעמים תולדה של איזשהו סוג של שטחיות בחשיבה הלמדנית. כי תחשבו למשל על איסור הרכאות, כן, שמיישמים אותו היום לבתי המשפט בישראל. אז כן, בעולם, לא רק החרדי אגב, גם בעולם הציוני דתי, מקובל לחשוב ש לגשת לבית משפט, יש בזה איסור של לפניהם ולא לפני הרכאות, לפניהם ולא לפני אדיוטות וכו'. ומתעוררים כל מיני דיונים סביב העניין הזה, האם יש תחומים מסוימים שבהם אין איסור, יש תחומים אחרים שבהם יש איסור, זה, יש כל מיני דיונים סביב העניין הזה. אבל, יש, כמו שכתבתי, גם על זה כתבתי טורים, המחלוקת בעולם ההלכתי נסובה בין פוסקים לבין שופטים בגדול. הפוסקים בעצם אומרים שיש איסור, והשופטים הדתיים, חלקם יודעים ללמוד, אומרים שלא, אין איסור. כל מיני סיבות כאלה או אחרות אומרים שאין איסור כי קיבלו עליי או כל מיני דברים כאלה. אז כמובן עולה שאלת ההרכאות שבסוריה, מה שמוזכר בגמרא בדרך אגב בשני מקומות או שלושה מקומות, לא יודע, משהו בסנהדרין, שיש מושג כזה שנקרא הרכאות שבסוריה. מה זה הרכאות שבסוריה? זה הדיוטות יהודים שמינו אותם להיות דיינים בסוריה, כי זה היה קהילה שלא היו לה דיינים מומחים, לא היו שם תלמידי חכמים. אז הם מינו דיינים הדיוטות שלא היו תלמידי חכמים, כדי שידונו להם. זה נקרא הרכאות שבסוריה. אז על זה, בין היתר, מסתמכים השופטים שאומרים שבישראל, הבתי משפט, זה בעצם מקביל להרכאות שבסוריה. נכון? הם לא ראויים לדון, לא עברו מבחני דיינות, אבל הרכאות שבסוריה. אז כנגד זה עולות שתי טענות. בשם החזון איש מביאים את זה, לפחות את הראשונה, אבל לשניהם. טענה ראשונה זה שהרכאות שבסוריה היו צריכות לדון לא לפי מערכת חוק אלטרנטיבי. זה אסור בכל מקרה, כי זה בעצם להחליף את ההלכה במערכת שונה. מה שהם היו אמורים לעשות, להפעיל את השכל הישר ולקבוע בכל מקרה לגופו מה שנראה להם, כדי שיהיה סדר. אבל אם ברגע שאתה מחוקק מערכת חוקים אלטרנטיבית להלכה, זה אסור. והטענה של החזון איש הייתה שבישראל זה לא הרכאות שבסוריה, כי יש מערכת חוקים אלטרנטיבית. ואת המערכת החוקים שעל פיהם פוסקים בתי המשפט, זה לא ההלכה, זה מערכת אחרת, אבל יש מערכת כזאת, זה לא שהם עושים את מה שנראה להם במקרה שבא לפניהם. יש כאלה שאומרים שכן, אבל לא מה שאמורים לעשות. הטענה השנייה זה שבישראל יש אנשים שראויים לדון. היום במדינת ישראל יש תלמידי חכמים שהם ראויים לדון, אז אין שום הצדקה למנות ערכאות שבסוריה שופטים או דיינים שלא תלמידי חכמים. בסוריה לא היו תלמידי חכמים, מה לעשות? אז אלה שני ההבדלים הבולטים בין דין ערכאות שמעלים, בין דין ערכאות שבסוריה לבין בתי המשפט בישראל. אני כשכתבתי כתבתי גם מאמר הזה וגם באתר, אז אמרתי שמבחינה הלכתית לדעתי צודקים הפוסקים שזה אסור ללכת לבתי המשפט, אבל ברור שהמוטיבציה של השופטים, לא ההנמקות, המוטיבציה של השופטים היא מוטיבציה נכונה. זאת אומרת, לא ייתכן שאנחנו נשאר בלי מערכת משפטית אפקטיבית, חברה לא יכולה להתנהל בצורה כזאת. וכיוון שאין לנו אופציה לשים פה מערכת משפטית הלכתית, כי הציבור לא מקבל את זה, הציבור ברובו לא מחויב להלכה ולא רוצה לפעול על פי ההלכה, אז האלטרנטיבה היא שלא תהיה פה מערכת משפטית בכלל. זאת לא אלטרנטיבה. זה לא יכול להיות. ולכן מה שטענתי, שלמרות שהפוסקים צודקים, שזה אסור, בכל זאת זה מה שצריך לעשות. צריך לעשות לא כי יש יותר, לא כי יש לנו, כמו שהשופטים אומרים, שיש דרכים הלכתיות להצדיק את זה. לא, אין דרכים הלכתיות להצדיק את זה. אבל המציאות היא כזאת שאין ברירה. זאת אומרת, האלטרנטיבה שבה לא תהיה מערכת משפטית בכלל, היא לא אלטרנטיבה. אנחנו רואים מה קורה בחברות חרדיות שלא נזקקות למערכת המשפט, ומקימות לעצמם כל מיני מערכות פרטיות כאלה ואחרות, הן לא מתנהלות כמו שצריך. זה לא יכול להתנהל.
נידח גם על האיסור,
לא שומע?
מה עם דין של מלך? הרי הרם בעצמו, שהמלך פוסק לא בדיוק לפי הלכה. לא, זאת אומרת, נפתת מפגילה. יותר ריאלית למציאות.
לא הבנתי, אז מה השאלה?
אז מה הבעיה שחוקי הכנסת...
חוקי הכנסת בסדר גמור. חוקי הכנסת הכל בסדר. במקום שבו יש דין המלכות, בדיני ממונות או משהו כזה, בסדר. אבל עדיין השופטים צריכים להיות שופטים שקשרים לדון, והם ידונו גם לפי...
המלך עצמו היה צריך להיות בעל כושר הלכתי, לא?
לא שומע?
לא נדרש להיות תלמיד, המלך עצמו לא נדרש להיות תלמיד חכם.
לא, אבל אתה צריך במקביל מערכת של הדין ההלכתי.
כן, אף אחד לא סגר את בתי הדין. אף אחד לא סגר את
סליחה. אז הטענה, בקיצור, בשלב ראשון, מה שאני טענתי, זה שאומנם הפוסקים צודקים שזה אסור, אבל זה פסניש, זאת אומרת, אין אופציה היום לקיים את ההלכה. כל הוויכוח מתנהל האם זה מותר או אסור, אני טוען שהוויכוח מתנהל לא במישור הנכון, זה אסור. אבל צריך לעשות את זה לא כי זה מותר, אלא כי אין ברירה. כי אתה לא יכול להרשות לעצמך מערכת, חברה שאין בה מערכת משפטית אפקטיבית. חברה כזאת לא יכולה להתנהל. עכשיו, הטענה שלי הייתה, זה שאפשר להביא לזה דוגמה מדין ערכאות שבסוריה. למה? גם בערכאות שבסוריה, כשהם מינו הדיוטות להיות דיינים, למה הם עשו את זה? הם עשו את זה כי לא היה להם דיינים מומחים, ולהישאר בלי מערכת משפטית זאת לא אופציה. נכון? לכן הם עשו את זה. יותר מזה, אני לא מכיר מקור לדין ערכאות שבסוריה. לא זוכר שמישהו מביא מקור למה בכלל מותר היה להם לעשות את זה. עכשיו תבינו, מי שממנה דיין שאינו הגון, כאילו נטע אשרה אצל המזבח, זה גובל בעבודה זרה, אביזרה יהודה עבודה זרה, זה איסורים מאוד חמורים. והם ממנים דיין שאינו הגון, וכל בסדר, בלי מקור, בלי שום דבר. למה? לטענתי, זה נעשה מסברה, מאותה סברה שאני אמרתי. כי אין אופציה אחרת, אתה לא יכול להשאיר חברה שמתנהלת ללא מערכת משפטית. עכשיו, מה קורה? אז כמובן, אבל אם אני לוקח את הערכאות שבסוריה כתקדים, אז עכשיו השאלה, האם אני יכול ליישם את זה היום? אז בא החזון איש ואומר לא, שם לא הייתה מערכת משפטית אלטרנטיבית, ושם לא היו דיינים שראויים לדון, אצלנו יש מערכת משפטית אלטרנטיבית, את זה אסור לעשות, ויש דיינים שראויים לדון, אז למה למנות כאלה שלא ראויים לדון? אז אי אפשר לדמות את זה לערכאות שבסוריה. בסדר, אי אפשר לדמות את זה לערכאות שבסוריה. אבל אני שואל על המוטיבציה שהביאה לדין ערכאות שבסוריה. המוטיבציה הזאת בעצם אמרה, אי אפשר להישאר עם חברה בלי מערכת משפטית, נכון? זה הסיבה למה התירו את הערכאות שבסודה. עכשיו נכון, היתר הזה היה, נגיד שהחזון איש צודק, רק אם לא עושים מערכת משפטית חוקית, מערכת חוקים אלטרנטיבית, ורק אם אין דיינים שרואים לדון. אוקיי, עכשיו אצלנו יש מערכת משפטית אלטרנטיבית, ויש דיינים שרואים לדון. אז זה לא דומה לערכאות שבסוריה. עכשיו, מה אתה מציע? שלא תהיה מערכת משפטית. זאת אומרת, לא נכיר במערכת המשפטית, לא נשתמש בה, לא נלך אליה, לא נשתף איתה פעולה, לא תהיה מערכת משפטית. אז חזרנו למצב של הערכאות שבסוריה. זה שיש לנו היום דיינים מומחים, זה לא עוזר כלום, כי הציבור לא מוכן למנות אותם בתור השופטים. עכשיו נכון, זה מאוד מצער, הכל בסדר, אבל זה המצב. אז מה אתה מציע עכשיו? אתה מציע שנשאר בלי מערכת משפטית? מה מציעים כל אלה שאומרים זה איסור הרכאות, אסור לגשת לבתי המשפט וכו'? מה הם מציעים שיהיה פה? אתם מציעים שיהיה פה דיינים קשרים, אין, אי אפשר למנות כרגע דיינים קשרים, מה לעשות עכשיו?
משמעי
שזה עונה. כמו המצב ששרר בסוריה, לפני שהם המציאו את ההמצאה הזאת של הרכאות שבסוריה. אז זה שההמצאה של הרכאות שבסוריה נובטה בסיידים, שלא יהיה מערכת חוקים אלטרנטיבית, ושלא יהיו דיינים קשרים. בסדר, אבל גם זה עצמה המצאה. המצאה שהיא תוצאה של קורח, שלא יכול להיות שתהיה לנו חברה שמתנהלת בלי מערכת משפטית. הקורח הזה קיים גם היום, אז בוא נמציא עכשיו המצאה חדשה, שלא מוגבלת בסייגים של הרכאות שבסוריה, כדי לפתור את אותו קורח שגם הם רצו לפתור.
אבל כנראה שהחזון איש יגיד שפה זה אשמתם של אלה שלא רוצים לקבל
את זה. זה אשמתם, אז מה אתה מציע שנעשה?
לא, לא, אני רק אומר, לא, לא, רק לחלק, אבל רציתי לשאול על הניסוח, אני אומר שההבדל שאפשר למצוא זה, פה יש את המערכת שהיא יכולה להתקבל רק כשמסרבים לקבל אותה, בוא נאמר לפי חזון איש, ובסוריה לא הייתה בכלל מערכת כזאת, לא היו אנשים מסוגלים. עכשיו אני רוצה לשאול על הניסוח שלך שאני לא מבין. אתה אומר שבעצם, במחלוקת בין השופטים לבין הרבנים, הפוסקים, אתה אומר שזה נשאר אסור, אלא אין ברירה, לכן עושים. אבל האין ברירה הזה, זה כמין היתר, או זה לא מתחשבים בהלכה, באיסור?
אני חושב שזה עיקרון מטה הלכתי, חוץ הלכתי, כי אין לי מקור הלכתי לזה. גם אתה יכול להגיד לי שהערכאות שבסוריה זה המקור, אבל אז אני אשאל מה המקור שלהם. איך הם עשו את זה? הרי אין להם מקור, הם לא מביאים מקור. אז אני רואה משם, יש לי השראה, אפשר לומר, לא מקור. ההשראה היא הערכאות שבסוריה. משם אני רואה עד כמה זה מצב חמור שחברה מתנהלת בלי מערכת משפטית. ולכן מרשים אפילו לעבור על איסורים. אז אם ככה, אז גם היום זה ככה, האלטרנטיבה היא שאנחנו נהיה בלי מערכת משפטית, זה לא יכול להיות, אי אפשר לנהל חברה בצורה כזאת. אתה יכול להגיד, תראה, אז אני יורד מהמדינה, אני מקים לעצמי מדינה נפרדת, מדינת יהודה, שהיא תתנהל על פי דין תורה, אבל אתה לא יכול להגיד, אני חי באותה מדינה יחד עם כולם, לא רוצה שתהיה מערכת משפטית, לא מוכן שתהיה מערכת משפטית. זה לא אופציה. אי אפשר להתנהל בצורה כזאת.
הרב כתב פעם על הפורדוקס שעל אף ההיסטור של הערכאות, שהפקולטות למשפטים של הקמפוסים החרדים מלאים וזה עובר בשתיקה. אז ייתכן שזה קצת הטיעון שעכשיו הרב מעלה של בין השופטים, זה מוריד קצת את הלאג מהעניין הזה שבסוף מכירים בעובדה, איך זה עובר בשתיקה.
לדעתי רוב הפוסקים מסכימים למה שאני אומר כאן. הם רק לא מעיזים להגיד את זה. הם לא מעיזים להגיד את זה אפילו לעצמם. לא, עוד פעם.
אז
לכן.
אז אני אומר, לכן זה בא לידי ביטוי שעל אף שיש איסור של ערכאות, הפקולטות בקמפוס החרדי באונו מפוצץ באלפי סטודנטים, וזה על אף איסור חמור של ערכאות.
נכון. ביחד עם זה ממשיכים לדבר על האיסור החמור של הערכאות. ודין מויסר כמובן, והכל. בלי קשר, זה... זו התנהלות חרדית קלאסית כזאת, עם קריצה. ואתה תעשה את זה, אנחנו לא נאשר, אבל נשתוק, נעצום עיניים, ואנחנו נמשיך את הסיסמאות שלנו כרגיל. זה נועל מקובל שם.
אפשר גם לראות שגם יש חוקים של המדינה שעוברים ומיד מקבלים את זה. נגיד, 14 מהחוקים, אני זוכר שזה נכנס. לא זוכר שבמקומות החרדי אמרו, לא מכבדים את הכלל הזה.
מה, לא שומע?
נגיד של 14 מהחוקים. שאפשר להחזיר. קנית לפי ההלכה, קנית את הסחורה, אתה לא יכול להחזיר אותה. אבל כולם מכבדים את זה, כלומר, אף אחד לא יצא נגד זה. רואים שבעצם חוק של המדינה שנתפס כהגיוני, אז אף לא חושבים...
שם אתה יכול לראות, בדרך כלל הם לא מיישמים, הם לא מתייחסים לזה כדינא דמלכותא, בבתי דין חרדיים. חלק לא מכבדים את זה. אבל חלק שמכבדים את זה, זה בדרך כלל בגלל שזה מנהג המדינה. זאת אומרת, החוק השרה מנהג. ועכשיו זה המנהג. לא אכפת לי שהוא נוצר על ידי החוק.
אז בוא נקרא לכל דרך בזכות הדינה, מנהג המדינה.
בדיני ממונות, מנהג המדינה, יש לו תוקף.
הוא מתכוון להגיד, לפני שזה מגיע לבית הדין, שיש בר חנות חרדי, זה, הוא ישתמש בחוק הגנת הצרכן, הוא יחליט,
אם הוא מזכיר הרב,
לא, אבל זה מתקבל בפני כולם.
גם כשהוא יגיע לבית דין, יחייבו אותו לעשות את זה, זו השאלה הגדולה יותר. חלק מבתי הדין.
בפרטים ודאי שלא.
זה במנהג או משהו כזה. אני חושב
שאין... בדצים לא, ברבי...
אין אופציה ללכת לדין תורה היום, זה פשוט... מה שקוראים היום דין תורה זה בדיחה. אתה הולך לדין תורה, אין סמכות לזמן עדים. אין סמכות, הם לא, זה לא בית משפט אפקטיבי, הוא לא יכול לתפקד. שלא לדבר על זה, זה הבאתי פעם, כן, ממאמר של נדב, החבר שלי, נדב שנר. הוא כתב פעם שהוא הביא מקרה, שבן אדם הגיע לבית דין רבני, והוא דרש שידונו אותו דין תורה, הרי צריך לחתום שמה, שאתה מקבל אותם על עצמך בין לדין, בין לטעות. זאת אומרת, אתה, לא, אתה מקבל על עצמך שהם לא ידונו לפי דין תורה, זה כסתח, זאת אומרת, זה כדי שאם הם טועים, אז אי אפשר יהיה לתבוע אותם. בסדר, אז מחתימים אותך על הסכם כזה שאתה מקבל אותם בין לדין, בין לטעות. הבן אדם לא רצה לחתום על הדבר הזה. אני רוצה דין תורה. לא, אני לא מבטר על דין תורה, אני רוצה שתדונו לי דין תורה. בית הדין הוציא עליו כתב סירוב. כתב סירוב מוציאים על מי שלא מוכן לדון בבית דין רבני, אלא הולך לבית משפט, כן, להרכאות. הם הוציאו עליו כתב סירוב בגלל שהוא רצה דין תורה, לא בגלל שהוא לא רצה דין תורה. בגלל שהוא כן רצה דין תורה. ואתה אומר, אסור ללכת לבתי הדין, אסור ללכת לבתי משפט, חייבים ללכת לבתי הדין, אבל כשאתה הולך לבתי הדין, הם לא נותנים לך דין תורה. אז למה צריך ללכת לבתי הדין? זה אבסורד. אז מה אכפת לי אם אתה עושה את הפשרה או ששופט יעשה את הפשרה? מה זה מעניין? אני, אגב, בדידי אביא עובדה. אני ליוויתי איזה אברך שהסתבך בירושלים, תבעו אותו, לא משנה, הקהילה שלו, וזה, התעללו בו קצת, לא חשוב. אז דרך חברים משותפים ביקשו ממני קצת ללוות אותו, כי הוא היה אחוז פחד שם מכל הסיפור הדין תורה הזה. זה היה בית דין פרטי כזה, וליוויתי אותו שם, ואני חשבתי שבדין תורה אני אוכל להוציא אותו זכאי. אבל אחרת הם לא יוציאו אותו זכאי. אבל בדין תורה היה לי טיעונים שלדעתי יכולתי להוציא אותו זכאי. אז אני אמרתי, אנחנו רוצים דין תורה. לא רוצים לחתום בין לדין, לקבל אתכם בין לדין בין לטעות, אנחנו רוצים דין תורה. והם כמובן לא הסכימו, אז אמרו, טוב, אז תלכו לבית דין אחר. אנחנו לא מוכנים. לא מוכנים לדון דין תורה. עכשיו, אז עליי לפחות לא הוציאו כתב סירוב. אבל אתם מבינים שאומרים לי שאסור ללכת להרכאות וחייבים ללכת לבית דין, כשאתה מגיע לבית דין, הם לא מוכנים לדון אותך דין תורה. לא שהם לא מתחייבים, הם לא מוכנים לדון דין תורה.
הרב יכול לחדד, מה הכוונה?
יש כל מיני מושגים משונים כאלה של פשרה קרובה לדין או משהו כזה.
רגע, אז הרב יכול לחדד באמת מה הכוונה לא דין תורה? מה הם דנים באמת שם?
מה שנראה להם.
לא, אבל המקור הוא מקור תורני, הם יכולים לבוא ולהגיד, אנחנו לא רוצים לקחת התחייבות שזה יהיה ממש מדויק להלכה, אבל המקור הוא הלכתי, זה הנקודת מוצא, לא?
לא, כשהצדק למשל נוטה, אז הם יעשו מה שנראה להם צודק.
אז לא מבין, הרבנים שיושבים שם פוסקים בניגוד לתורה ולהלכה.
ברור.
זה...
הם כמו בוררים.
זה נשמע... לא, בורר בסדר, אבל... זה לא נתפס. אני לא מצליח להבין למה.
זה בוררות כי הם מגיעים לפשרה. לא, זה בוררות כי הם מגיעים לפשרה.
לא, בורר בסדר, זה הלך את הבורר.
בין שני הצדדים. אבל הם משתמשים בהצדדה של דין תורה.
בהסתכלות של החוק זאת בוררות. מבחינת החוק... כי לחוק, מבחינת החוק, אין מעמד לבתי הדין הרבניים. אז איך יהיה להם תוקף חוקי? אז מתייחסים לזה כבוררות, מבחינת החוק. אבל אני לא מדבר בשאלה איך המחוקק נותן לזה תוקף. זה בסדר, זה, מבחינת המחוקק זה בוררות, כי הם לא דנים לפי החוק הישראלי, אלא לפי מה שהם רוצים. אז
אבל אם, אבל האם הם בוררים. אבל אם הם מוציאים על זה צו, על צו זה שהוציאו לאותו אחד, זה אומר שהם לא מאמינים, שגם הם חושבים שהם כבוררים, שהם מתייחסים לעצמם כבוררים. הם פשוט משתמשים באצטלה של שם של בית דין רבני.
רגע, ככה זה בכל בתי הרבנים?
זה צרה קרובה לדין, משתמשים במקורות הלכתיים, אבל מרשים לעצמם לנוע ימינה ושמאלה, בסך הכל, הפסיקות לא תהיינה שונות מהותית מפסיקות של בית משפט.
לא הבנתי, אז הם כן מסתכלים בתורה, הם כן מסתכלים במקור ההלכתי, אבל הם לא דבקים בו ב-100%.
הם יכתבו בכתב רש"י.
ככה זה בכל בתי הדין הרבניים?
בתורה שאני השתתפתי, לא היה שום מקור הלכתי שאני מסתכל, לא יכול לשחזר עלות על הדעת. סתם דיון מה אנשים חושבים.
בדרך כלל כן מביאים מקורות הלכתיים, אבל אני לא פעם, לא מספיק מכיר. ממה שאני מכיר, בדרך כלל מביאים מקורות הלכתיים, עושים גם דיון וכו', אבל אפשר בסוף להגיד, אוקיי, אז יש 3/4, לא נזק שלם, אחרי שמביאים את כל המקורות ההלכתיים. פשרה קרובה לדין או משהו כזה.
אוקיי, אז ההתחלה ונקודת המוצא זה הדין התורני, ולא דבקים בו במאה אחוז, אבל זה לא...
הדין התורני הוא לא נקודת מוצא, הדין התורני זה הדין המחייב. נקודת מוצא, אני יכול גם להתפלל בבוקר, כל בוקר מודה אני. ואחרי זה לשפוט כמו שבית משפט שופט. מה זה נקודת מוצא? או שאתה דן לפי דין תורה או שלא?
לא, אנחנו דנים לפי דין תורה, אבל אנחנו מתגמשים בנסיבות מסוימות.
נכון, זאת אומרת, אנחנו לא דנים.
בזה ש... וזה עדיין יותר קרוב לתורה מאשר בית משפט רגיל, לא?
למה? למה? מה, בגלל שאתה...
למה?
לא, אין דבר כזה יותר קרוב. או שאתה דן דין תורה, או שאתה לא דן דין תורה.
לא, אבל יש מושגים, הרב הרי נתן שיעורים על מושגים הלכתיים שלא אומצו במשפט שקשור למשפט העברי, אבל לא אומצו בסופו של דבר על ידי חלק מהשופטים שמהצד החילוני, וכן אומצו על ידי שופטים מהצד הדתי, שהמקור שלו זה הסתכלות תורנית לגבי מושגים מסוימים.
הסתכלות, ברור שהם יותר קרובים להסתכלות תורנית, הם משתמשים במקורות תורניים יותר, אבל הם לא דנים דין תורה. ואני צריך ללכת לשם בשביל האווירה התורנית, מה זה זה, אני הולך לבית דין בשביל להתחנך לתורה אווירת שמיים, אני הולך לבית דין כדי לקבל דין תורה. טוב.
אז למה באמת זה בסוף לא מסתיים בדין תורה? למה הם סוטים מזה?
היא לא תמיד דין תורה, נראה להם צודק במציאות של ימינו, אבל הם לא...
אוקיי, אז בסדר, אז הם דנים את הדין תורה לפי המציאות.
הם גורם... שישנה את הדין תורה, והם יכירו בזה כדין חדש מחייב להיום. אם היה דבר כזה, זה היה יכול לחשב דין תורה, אבל הם לא עושים את זה כך. הם קוראים לזה פשרה קרובה לדין.
שיעורים שהרב נתן על נשים שפסולות לעדות, והיום שזה לא רלוונטי. אז יכול להיות שהם יגידו היום, גם באמת זה לא רלוונטי, ונקבל עדות של אישה.
עניתי. את זה הם לא מקבלים. אם אני הייתי יושב שם, הייתי יכול לקרוא לזה דין תורה. אבל הם אומרים שזה לא דין תורה, הם קוראים לזה פשרה קרובה לדין.
כן, הם...
אני כשאתה עושה דבר כזה, אני מצדיק אותו. המצוקה לבדה לא מספיקה כדי לשנות את הדין. צריך גם למצוא את המסלול.
איזה כלים יש להם לדון? איזה כלים יש להם לדון בעובד שתובע את המעסיק שלו? לא, אני אומר, עובד שתובע את המעסיק שלו על הפרה של חוקים.
הם חתמו חוזים.
לא, על הפרה של חוקים.
ההלכה עוסקת בחוזים.
לא, אני אומר, הפרה של הוראות חוק הוגנטיות. של
הוראות חוק הוגנטיות, זה באופן עקרוני בבית הדין לעבודה. זה לא עושים בבית דין לעבודה.
נכון, רק אני אומר,
אם בן אדם... בהסכמת שני הצדדים, אז בית
הדין
בדרך כלל יתחשב בהוראות החוק הוגנטיות.
אני אומר, אם בן אדם יבוא לבית דין רבני לתבוע ב... את המעסיק שלו על, על הפרה של זכויות שיש לו של, של עובדים, אין להם שום כלים שדומים לבית, לבית דין לעבודה, כי הם, בהלכה אין את המושג הזה, כאילו של הלכות של עובד, זה אין לזה.
דנים לפי הדיני, דיני, דיני העבודה, בדרך כלל.
אוקיי, בסדר, זה אומר הכל.
אוקיי. טוב.
טוב, את החלונות אני צריך לעשות פעם שלישית.
מה, לא שומע?
את החלונות זה יהיה בפעם השלישית.
אוקיי.
תודה רבה, שבת שלום. חג שמח.
שבת שלום, חג שמח.
תודה רבה.
להתראות.
חג שמח, שבת שלום.